ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים ממול תחת הכותרת נושא, שברי תנור ישן. עד כה דיברנו על שברי כלים, ובפתיחה של השיעור שלנו נתמקד בשברי תנור ישן. התנורים של הגמרא היו בעצם עשויות מחרס, אז אנחנו מדברים על שברי כלי חרס. ורש"י בדיבור המתחיל תנור ישן כותב שכבר הוסק, זאת אומרת כבר הוסק התנור וחרסיו קשים. זה בניגוד לכלי חרס חדש שעוד לא הוסק, אז החרסים הם לא קשים, אבל מאחר שחרסיו קשים וחזו למלאכה. אנחנו נראה בהמשך מעוניינים, אבל נמתין עד שנגיע לשם. כעת הגמרא, תנור הבנן, שברי תנור ישן, הרי הן ככל הכלים הנתלין בחצר, דברי רבי מאיר. תוספות מאיר בדיבור מתחיל הרי הן ככל הכלים הנתלין בחצר, לאו דווקא בחצר, לרב נחמן ולרבה דשרו בקרמלי ורשות הרבים, כפי שלמדנו בשיעור הקודם. כשמדובר בטלטול שברי כלים, עם כמובן תוך דלת אמות, אין בעיה להזיז אותם לפי הדעות האלו, גם אם מדובר בקרמלית או רשות הרבים. אז המילה חצר כאן הוא לאו דווקא. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר אין נתלין. העיד רבי יוסי משום רבי אלעזר בן יעקב על שברי תנור ישן שנתלין בשבת, ועל כיסויו שאינו צריך בית יד. רש"י כותב ועל כיסויו של תנור שאינו צריך בית יד בלב בית אחיזה מטלטלין לי. גם בלי אותו מקום לאחוז בכיסוי אפשר לטלטל אותו, ופלוגתא אי במעיטין, יש מחלוקת במשנה, דאיכא למדמר באינן בית אחיזה. יש דעה בתנאים שאפשר לטלטל אותו, אלא אם כן הוא עם בית אחיזה. ממשיך הגמרא, במאי כמפליגי, ראינו פה רבי מאיר שמתיר טלטול שברי תנור ישן, ורבי דה שאומר אין נתלין. על מה הם חולקים? בשוליים תחת הכותרת מבנה הזכרנו מקודם שאנחנו נראה מעוינים, וכעת אנחנו נראה אותם. גם הם ממוספרים, שלוש דעות להסביר מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. פס הכפול שהופיע בשלבים הבאים הוא מדגיש קושיות על ההסברים הנ"ל. אז אנחנו נראה אביי וההסבר שלו, ושורה אחרונה בשורות הקצרות מתקיף לרבה, ורבה ייתן לנו את הפירוש שלו. ובאמצע השורות הרחבות אפשר לראות בסוף השורה פס כפול מתקיף לרב אשי, ואז רב אשי ייתן את ההסבר שלו. אז אנחנו חוזרים בשאלה, במה היא כמפלגי? אמר הבאי, בעושין מעין מלאכה ואין עושין מעין מלאכתן כמפלגי. מה שלמדנו בשיעור הקודם, אותם שברים, מה יהיה אם הם שימושיים אבל לא בתחום האפייה? הם ראויים למשל לחסות כלים, אז זה נקרא בעושין מעין מלאכה, אבל הם לא שימושים לעניין הכנת מזון ואפיית מזון, אז הם אין עושים מעין מלאכתן. ויעזדה רבי יהודה לטמא ורבי מאיר לטמא. מה שאנחנו רואים פה הם לשיטתם במה שראינו במשנתנו, שלפי רבי יהודה היתר טלטול שברים זה רק אם הם עושים מעין מלאכתן, מעין המלאכה שהיה מיועד הכלי המקורי שמהם באו השברים. לפי רבי מאיר עיקר הוא שעושים משהו לאו דווקא מעין מלאכתן המקורי. מתקיף לרבה אי הכי, אם כמו שהבאי אומר שזה המחלוקת, עד הם נפלגי בשברי תנור נפלגו בשברי כלי ברמה, למה שהתנה יציג מחלוקת מצומצם בקשר לתנור בזמן שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה שייך לכל הכלים, לאו דווקא תנור? אז מזה, לפי רבה, מזה שהתנה מתמקד בשברי תנור ישן, כנראה שהמחלוקת הוא במשהו אחר. אלא אמר רבה, בשברי דהי תנור כמפלגי תתנן, מה שנראה תקף. שברי תנור שנתאר אותו תקף, בזה הם חוקים. נסתכל ברש"י, דהי תנור העשוי כאין זה ששנוי במשנה זו שאני מביא לך, זה מה שרבה אומר. המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה הוא בשברי תנור שעוד מעט נראה אותו במשנה הבאה, במה שנמצא אצלנו בגמרות המסורת בפעם מסגרת תקף. ומה המאפיין שלו? שלא נתקן כל צורכו מתחילתו. זה לא כמו שתיארנו מקודם, תנור שהוסק לגמרי במלואו ומה? ונשבר כמפליגי. אנחנו חוזרים לגמרא, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, יש כאן תוספות בשברי דהי תנור כמפליג. לפי תירוץ זה תימה הדנקה תנור ישן, הביטוי תנור ישן הוא קשה להבין אותו לאור הקביעה של רבה שהמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה שהופיע ליעיל במקור שתחילתו הייתה שברי תנור ישן, בזמן שאנחנו נראה עכשיו כפי שתוספות כעת אומר זה בהסק ראשון פליגי. הסק ראשון זה שלב מאוד מוקדם ביצירת תנור, והביטוי ישן לא כל כך הולם כפי שאמרנו מקודם. ורשי עצמו אמר שמדובר בתנור ישן הוא כבר הוסק וחרסיו קשים, וכעת אנחנו נתייחס לתנור בשלבים יותר מוקדמים. לפני שנמשיך בתוך הגמרא, לדעתי כדאי לנו ללמוד ביחד את דברי רבנו חננאל כהקדמה לגמרא, מאחר שאנחנו נכנסים לתחום שהוא יהיה חדש בשביל רבים מאיתנו. ובגמרות המסומנות הקטע הוא מסומן ברבנו חננאל, ואנחנו מתכוונים לקטע שמתחיל מול השורה השנייה מהסוף בגמרא, שמה ברבנו חננאל. ועד כפעלי רבה, רבה הוא זה שהקשה כעת על אביי, על ההסבר של אביי, ולא מצא פירוק ולא נמצא תשובה להתקפת של רבה. ועוקים רבה פותאו בשברים דהי תנור, ורבה מסביר מחלוקת רבי מאיר ורבנן בשברים של התנור הבא. דכיוון דתנינא בפרק המביא כדי יין, מה ששנוי שם באותו פרק, תנור רבנן, תנור וקיריים חדשים. הרי הם ככל הכלים הנתלים בחצר, אבל אין סכין אותן שמן וכו'. הוצרכו להודיע כי תנור חדש הראוי לאפות בו, ניטל בחצר, ושבריו כיוצא בו, ומצאנו חלוקה בתנור חדש לעניין תומה, והאומר מקבל תומה, שאותו תנור חדש מסוגל לקבל תומיים, נגיד שרץ נמצא בתוכו, התנור יקבל תומה, סבר הועיל וייתכן לאפות בו, מאחר שהוא, אם הוא במצב הזה שרוי לאפות בו, כלי גמור הוא, ושבריו כיוצא בו. זה אומר שיהיו מותרים בטלטול בשבת, והועיל וככלים חשובים נתלין. ופירשו חלוקתן לעניין תומה. מה שיובא בגמרא זה יהיה חילוק בעניין קבלת תומה, אם אותו תנור שעליו נדבר הוא מקבל תומה או לא, אז בזה יש מחלוקת, והוא הדין לטלטול, תתנן. נתנו את התנור, ואם לא אמרנו עד עכשיו, התנור מדובר בכלי שהוא בצורת צינור, זאת אומרת חרס, עגול וחלול. ושמו את הפריט הזה, נתנו על פי הבור, או על פי הדות. דות זה כמו בור, אחד רק חפור ואחד הוא עם מבנה סביב תליו. ונתן שם אבן. אז הכניסו את אותו תנור, אותו כלי חרס חלול, בתוך חלל הבור, והוא הוא יותר צר מהבור, הבור יותר רחב, אז כדי להעמיד נקרא אותו התנור בבור, אז שמים אבן בין הכותל החיצוני של התנור והקיר הפנימי של הבור, אז אותו אבן יחזיק את התנור במקומו, באותו חלל. ואנחנו לא נראה את זה פה, אבל אחרי שהעמידו את התנור שם, אז שמים גחלים בתחתית הבור ומעבירים אש, והמאפים הם מודבקים בכתלים הפנימיים של התנור. רבי יהודה אומר, אם מסיק מלמטה והוא ניסוק מלמעלה, אם אחרי שמעבירים את האש, כמו שאמרנו עכשיו, למטה בתוך הבור, החום עולה למעלה, תמי, אז התנור הזה הוא תנור לכל דבר, ואם לאו, אם החום, החום כמובן חום שדרכו ראוי לאפות דברים, אבל אם החום לא עולה לשם, טהור. התנור הזה הוא טהור. וגם אני חושב עוד פעם צריכים להדגיש שמדובר פה בתנור חדש, לא ישן שכבר הוסק וכבר קשה, לתנור חדש. וחכמים אומרים, הועיל והוסק מכל מקום תמי. וכך פירושו, תנור שנתנו על פי הבור או על פי הדות, ונתן שם אבן בפי הבור או בפי הדות, כמו שאמרנו מקודם, להחזיק שם את התנור. סבר ביהודה, אם מסיק מלמטה בבור או בדות וניסק מלמעלה התנור, הרי הוא בנוי בקרקע ונגמרה מלאכתו, ונעשה כלי לאפות בו ומקבל תומה. זאת אומרת, אם אותו חום שהוא בעצם מיועד לחזק את התנור, כשמעבירים את האש למטה, האש שמחזק את החרס עולה למעלה, והוא נעשה כלי לאפות בו, הוא מקבל תומה. ואם לאו, לא נגמרה מלאכתו. אם לא קיים התופעה הזאת של עליית החום עד למעלה, למעלה התנור, אז הוא לא נגמר, לא נגמר מלאכתו, וחשיב הוא כדירה שלא נגמרה, שאינו ראוי לאפות. לאפות פת או לתת לתוכה תבשיל, שאין דרך התנור לאפות בו והוא תלוי. והחכמים אומרים, כיוון שנתן בפי הבור אבן ויכול להסיקו על האבן, הרי הוא יכול לאפות בו, והיא כלי לקבל תומה. וחלוקתן בזה הפסוק, כל מה שדיברנו עד עכשיו הוא מבוסס על פסוק שעניינו איך מטפלים בתנור שנטמע. בפסוק כתוב תנור וקריים יוטץ. המילה יוטץ היא מילת מפתח. המילה יוטץ הוא בניגוד, וזה מה שגם רש"י מסביר, הוא בניגוד למילה ישבור. יוטץ משמעו נתיצת דבר שמחובר לקרקע. בגלל סבר מדבר קרא יוטץ מכלל שצריך להיות בנוי, ואם לאו אינו כלי. ורבנן סברי תמאים מכל מקום אפילו אינו בנוי. נחזור כעת לגמרא. רב אמר שהמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בשברי דהי תנור כמפלי דתנן. אנחנו ממשיכים כאן בשורה שנייה בגמרא בשורות הרחבות. נתנו על פי הבור את התנור, אותו חרס חלול, שמו אותו על פי הבור או על פי הדות, ונתן שם אבן. הבידה אומר, אם מסיק מלמטה והוא ניסוק מלמעלה, תמי, ואם לאו, טהור. וחכמים אומרים, הועיל והוסק מכל מקום, תמי. וכפי שראינו ברבינו חננאל, אנחנו הזכרנו פה התנור, ואם הוא נחשב מקבל תומה, הוא גם נחשב כלי. והמחלוקת שראינו מליאל בעניין שברי תנור, הם שברי תנור במצב הזה, שהוא ניסוק מלמטה ולא ניסוק מלמעלה. ובמה היקר מפלגי, במה מתבסס המחלוקת בביבה וחכמים, בהיקרא תנור וקיריים יוטץ תמאים, הם ותמאים יהיו לכם. רבי יהודה סבר, וכאן יש ביטוי שצריכים להחזיק ראש, מחוסר נתיצה. זאת אומרת, הוא כמעט מחובר. זה העיקרון פה, מחוסר נתיצה תמי. שאין מחוסר נתיצה, אז הוא לא נחשב מחובר, טהור. הוא לא יקבל תומה. ורבנן סברי, תמאים יהיו לכם, מה שכתוב בפסוק, מכל מקום. גם אם הוא לא מחוסר לתיצה, הוא יקבל תומה. ורבנן נמי הכתיב יוטץ, מה הרבנן לומדים מהמילה הזאת? כי לפי הרבנן, גם אם אין צורך לנתיצה, כי הוא כבר נחשב מנותק, לא מחובר, אז מה התורה ללמד במילה הזאת? תשובה, הוא לאידך גיסה. המילה הזאת מלמד על משהו בקצה השני. נסביר, הגמרא מסבירה. תסלקא דאיתך אמינא, בלי הפסוק הייתי חושב, כיוון דחברי בארה, מאחר שמדובר בתנור שמחובר היטב לאדמה, כגופה דאר אדמי, הוא נחשב כמו האדמה עצמו, ודבר כזה לא מקבל תומה. האדמה, מה שמחובר לקרקע, לא מקבל תומה. כמה שמלן, המילה יוטץ מלמד שבכל זאת, למרות שהוא נחשב מחובר לקרקע, הוא כן יקבל תומה. ואידך, הכוונה לרב יהודה, ואידך נמי הכתיב תמאים יהיו לכם, שראינו שהרבנן מרבים גם דבר שהוא לא כל כך מחובר, אז מה רב יהודה לומד מתמאים יהיו לכם? האי? כי רב יהודה משמואל, דאמר רב יהודה משמואל, מחלוקת בהסק ראשון. אבל בהסק שני, כשמדובר בתנור שכבר נעשה כלי גמור, ומדובר פה בהסק שני, אפילו תלוי בצוואר גמל, אפילו אם הוא לא מחובר בכלל, הוא יקבל תומה. אמרו לה, בהסק ראשון לרבנן, אפילו תלוי בצוואר גמל. לפי הרבנן, שהיו יותר כוללים מרבי יהודה, שהיו מוכנים לתמות גם בהסק ראשון, הוא יקבל טומאה גם גם אם מדובר בתנור התלוי בצוואר גמל. לפני שנתקדם לקושת רב אשי על המהלך הזה, אנחנו נעבור על כמה דיבורי מתחיל של רשי שמפרש מה שלמדנו. רשי בשורה חמישית בשורות הרחבות בהסק ראשון, כך ראינו בגמרא שהם חולקים בתנור שהוא בשלב הזה, הסק ראשון. אומר רשי שלא הוסק מעולם, פשוט יצרו כלי חרס שלא לא הוכנס עדיין לאש שיחזק אותו, והסק ראשון שנחלקו בו דהו משבילי כלי. אותו הסק ראשון הוא זה שהופך את התנור להיות כלי, כי לתנם מסך כלים איזו גמר מלאכתו ושיעסיקנו להפות בו סופגנים. בהי פליג רב יהודה ואמר דהינו ראוי לעשות כלי, אבל בהסק שני שמתחילה נעשה כשאר תנורים מחובר לארץ או לאבן אב והוסק שם ונעשה כלי, וסוף נטלו משם, נטלו את ה... סילקו את התנור משם אחרי שהוא כבר התחזק לגמרי ונתנו על פי הבור, וכאן נטמע וכאן בא במגע לדבר המטמא, מודה רב יהודה. בשלב הזה רב יהודה יודע שהוא יקבל תומה דתרבי מתמאים יהיו לכם, ואפילו תלוי בצוואר גמל, אלא אם כן הוא יקבל תומה, אלא אם כן חלקו, חילקו את התנור לחתיכות כדין תרת תנור. זה נוגע לתנור שכבר נטמע, ואתה רוצה לתאר את, את מה שניתן לתאר, אתה צריך לחלק את התנור שצריך לשבור אף את חלסו, ואינו ניתר בנטילתו שלם ממקומו. ממשיך רשי, אמרו לה, הסק ראשון לרבנן דאמרי מריבוי דקרא, ואף אגב דאין הבל שלו מתקיים יפה. כלומר, אם גם במצב שמבעירים אש למטה, האש החום לא עולה, ההבל דיינו החום לא עולה יפה למעלה, בכל זאת לפי רבנן מקבל תומה. לא תימה שלא להגיד שדין הרבנן ששייך קבלת תומה בשלב כזה, לא תימה נתנו על פי הבור דווקא, אלא אפילו תלו בצוואר גמל והוסק שם, וכנראה הניחו גחלים על הרצפה, ובינתיים התנור תלוי באוויר מחובר לצוואר גמל, והוסק שם הסק ראשון תמי. וכעת אנחנו חוזרים לגמרא, לקושת רב אשי על ההסבר ששמענו מפי רבה. מה תקיף רב אשי? אי הכי, אם כמו שאתה העמדת את המחלוקת עד המפלגי בשברי תנור, לפלגו בתנור גופה, עד שחולקים, אתה רצית לומר רבה בשורה, בסוף שורות הקצרות ראינו רבה אומר אלא בשברי דהי תנור כמפלגי. למה לדבר על, למה להסביר את רבי מאיר ורבי יהודה כחולקים על שברי תנור, יכלו לחלוק בתנור גופה? השתה תנור גופה לרב יהודה לא הווה מנה, אם דיבר באותו תנור שלא מחובר היטב ויש רווח בין הדופן החיצוני של התנור ודופן הפנימי של הבור, והחום לא עולה יפה, התנור עצמו לא נחשב כלי, הוא לא הגיע לגמר כלי. שבריו מבעיה, פשוט שהשברים לא יקבלו תומה. אלא אמר רב אשי, לעולם כדאמרן מעיקרה, כפי שאביי הסביר, אנחנו נחזור להסבר של אביי, האם זה עושה רק מעין מלאכה ולא מעין מלאכתן. עכשיו רבשי ימקם, יצמצם את הדיון, ובעושה מעשה תפקה. רשי, מעשה תפקה, יש בתוך רשי, אנחנו נתחיל עם הדיבור המתחיל, כי דאמרן מעיקר, אומר רשי, בעושים מעין מלאכה ולא מעין מלאכתן, ושברי תנור מעליה כמר. שברי תנור שהיה אותו תנור הוסק לגמרי, וזה לא כמו רבה. רבה לא דיבר על שברי תנור מעליה, רבה דיבר על שברי תנור שהגיע לשלב של הסק ראשון בלבד. ודקה שלך, המי נקת תנור, וזה היה קושת רבה דליאל, אפשר לחלוק, לפלוג בשברי כלי. אז עונה רשי, להגיד בשם רב אשי כאן, בהי הצטריך לי, במה שעוד מעט נסביר, בעושים קצת מעין מלאכת אפייה, כגון מעשה תפקה. מה זה? רעפים שקוראים מביא לשון לועזי, שמעסיקים אותם, אותם רעפים היו מחממים אותם, ואופין בהן. כך שפרים אלו רחבים, ומיהו אין להן תוך להסיקם, הם יותר שטוחים, כמעט שטוחים, אין להם תוך להסיקם מבפנים, אלא מבחוץ, אתה תביר אש מחוץ לאותו רף, כרפים, ולאו משום דבר רבי מאיר מעין מלאכתן. לא שרבי מאיר הוא כזה שלא יקבל תומה, אלא אם כן הוא עושה מעין מלאכתן המקורית, אלא משום דרבי יהודה נקת לה. לפי רבי מאיר, גם אם הוא לא ניתן לאפות בו, הוא יקבל תומה, כי הוא ראוי למשל כיסוי כלים. אבל לפי רבי יהודה, שצמצם האפשרות לקבלת תומה, אנחנו מדברים כעת על המעשה תפקה, אותם שברים של התנור גמור. השברים האלו הם גם אפשר לאפות בהם. איך? מעבירים אש מבחוץ, ובצד השני של אותו רף שמים איזו מאפה, הוא יכול לאפות. האם זה מספיק כדי לחשב מעין מלאכתן? ואנחנו חוזרים לגמרא. ורבי מאיר שאמר שהשברים יקבלו טומאה וממילא מותרים בטלטול, לדבריו דרבי יהודה כמר. הוא דיבר לא בשם עצמו אלא לשיטת רבי יהודה. לדידי, אם שואלים אותי רבי מאיר, אפילו בעושים מעין מלאכה יקבלו טומאה וממילא יהיו מותרים בטלטול, אלא לדידך שאתה מקפיד על מעין מלאכתן כדי לחשב, כדי להחשיב את השברים כראויים לקבל טומאה, וכדי שהכלי, זאת אומרת השברים של כלי מקורי, אותם שברים יכולים, הם שימושיים למלאכה המקורית של הכלי ביותו שלם. אז אני קורא עוד פעם בגמרא, אלא לדחה עודי לי מיה דחהי גבנה מלאכתו הוא. גם אם הוא עושה מעשה תפקה, זה מעין מלאכתן, כי כמו שהתנוע המקורי היה כלי שדרכו אופים דברים, גם אם אותו רעף, אמנם מיקום האש הוא שונה, אצל תנור גמור האש הוא מבפנים, ובעצם מעשה תפקה האש מבחוץ. בכל אופן, רבי מאיר חושב שמן הראוי שרבי יהודה יאמץ את זה כדוגמה נוספת של מעין מלאכתן. זה הכוונה, כחי גבנה מלאכתו הוא, מלאכת המקורי, אפייה. ורבי יהודה הוא חולק, לא דמי. והוא מביא כאן חילוקים. הטעם, הסקו מבפנים, בתנור רגיל, ההסקה, האש נמצא בתוך, ואחה, הסקו מבחוץ. כשמדובר באותם מעשה תפקה, אותם שברים, אתה יכול להשתמש בהם ככלי להפיעה, אבל המיקום של האש ביחס למאפר שונה, הוא מבחוץ. הטעם מעומד בכלי תנור, תנור רגיל, התנור הוא עומד. אותם שברים לאו מעומד. וזה, אלו הם סיבות, לפי רב יהודה, נאמר שאותם שברים לא יקבלו תומה ולא יהיו ראויים לטלטול. העיד רבי יוסי משום רבי אלעזר בן יעקב על שברי תנור ישן שנתלין בשבת ועל כיסויו שאינו צריך בית יד. אמר רבינה, כמן מטלטלינן העידנה, כפי איזו שיטה בתנאים אנחנו מטלטלים בזמננו כיסויי דתנורי דמטה מחסיה, אותם כיסי תנור של העיר מחסיה, דאין להם בית אחיזה. אסמך מה? כמן? כרבי אליעזר בן יעקב, שהוא זה שאמר שהכיסים אינם צריכים בית אחיזה. הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, טלטול כלים שבהם אבן או זמורה. המשנה, האבן שבקיעויה. קיעויה, אומר רש"י, דלת יבשה חלולה וממלאים בה מים, ומתוך שהיא קלה אינה שואבת, אי אפשר להכניס אותו למים כי הוא יצוף, אלא צפה, ונותנים בה אבן לאחבידה. אז יש לנו אותו דלת יבשה ויש בתוכו אבן, אם ממלאים בה ואינה נופלת, אותו אבן לא ייפול, הוא מחובר היטב לדלת, אז אפשר להשתמש בו, והדלת הזאת הוא לא נחשב בסיס לדבר אסור. הרי אבן באופן כללי הוא אינו כלי, הוא אסור בטלטול בשבת, הוא מוקצה גמור. מה לגבי האבן הזה? אז אם האבן לא נופל מהכלי והוא משמש את הכלי כדי להכביד את הכלי, כדי שיהיה אפשר להכניס אותו למים ולשאוב בדלת מים, אז אפשר להשתמש בדלת. ואם לאו, אם האבן ייפול מהכלי, אין ממלאים בה. רש"י כותב בשורה האחרונה, ואם לאו, הרי הוא כשאר אבנים ואין מטלטל את הקיעויה. למה? דשוויה, האבן במצב כזה שהוא משוחרר, הוא הופך את הקיעויה בסיס לאבן שנוסעת. הדלת הופך להיות בסיס לאבן שנמצא בתוכו, וזה אוסר את הדלת בטלטול. ואנחנו עוברים לעמוד ב', זמורה שהיא קשורה בתפיח. תפיח הוא גם כלי שדרכו שואבים מים. הזמורה כעת היא קשורה לתפיח, אז אפשר למעלות, אתה מחזיק בזמורה ואתה יכול למעלות דרך התפיח מים. אני קורא עוד פעם, הזמורה שהיא קשורה בתפיח ממלאים בה בשבת. וכתב רש"י, זה שהיא קשורה לתפיח ממלאים בה דשוויה כלי להך זמורה, זה הופך את הזמורה להיות כלי וממילא מותר בשימוש. ממשיך המשנה, ולפני שנתקדם להמשך המשנה נפנה לה שוליים, תחת הכותרת נושא, שם כתבנו מחלוקת לבלעזר חכמים איך מכינים פקק החלון לשימוש בשבת כדי שלא לעבור על איסור בונה. אומר הגמרא, המשנה, פקק החלון, אנחנו נדמיין לעצמנו קיר עם חור בתוכו, בלי מסגרת אלומיניום וזכוכית שאנחנו מכירים כחלונות, אלא חלל, חלל אוויר העולם. וכשהוא עשו לסתום את אותו חלל, שמו, נקרא לזה דיקט בתוך החלון, הוא נקרא פקק החלון. האם אפשר לקחת דיקט ולהכניס אותו לאותו חור כפקק? אבל זה אומר, בזמן שהוא קשור ותלוי, פוקקים בו. אם אותו דיקט הוא קשור בחבל, והוא גם לא מונח על הרצפה, זה הכוונה תלוי, אז אפשר להשתמש בו, פוקקים בו. ואם לאו, אם הוא לא קשור ותלוי, אין פוקקים בו. אומר רשי ותלוי שאינו נגרר בארץ, שהחבל שהוא קשור בו אינו מגיע לארץ, ואם הוא לא כזה אין פוקקים בו. אם הוא דיקט משוחרר ואתה מרים אותו להכניס אותו לאותו חור, זה אסור, זה מחסי כמוסיף על הבניין. אנחנו מדברים שוב פעם בשבת, זה יהיה בעיה. ממשיך המשנה, והחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו. הגמרא תברר בסוף עמוד זה ולקראת עמוד הבא, דהיינו דף קוף חף וו, מה המשמעות של בין כך ובין כך. אומר הגמרא, תנן התם אבן שעל פי חבית מטה על צידה והיא נופלת. מה קרה פה? יש חבית שבתוכו יין, ועל החבית יש אבן. אז המשנה אומרת שאיך מסלטים את האבן, לא שאתה תופס את האבן ביד ומוריד אותו, אלא אתה מטה את החבית על הצד והאבן נופלת. אמר רבא, אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר רבא, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא בשוכח. האפשרות הזאת להטות הוא בשוכח, דהיינו לפני שבת אותו אדם שכח את האבן על החבית, הוא לא שם אותו שם בכוונה, אבל במניח, זה לפי רב עמי בשמו של רבי יוחנן, אם הוא הניח את האבן במכוון, נעשה בסיס לדבר אסור, ואז לא יהיה אפשרות גם להטות את החבית, כי החבית נאסר לגמרי בטלטול. אומר רשי, אבל במניח נעשה את החבית בסיס לאבן, שהיא דבר האיסור, ואין מטלטל את החבית. עכשיו, בקצה השני, באותו דוגמה, באותו עניין, נראה רב אסי, אמר רבי יוחנן. קודם ראינו רב עמי, אמר רבי יוחנן, וכעת רב אסי, אמר רבי יוחנן, בקצה השני. ואנחנו סימנו את השמות המפתח בהתאם, פס כפול תחת רב עמי, ובמקביל אליו אמר רב אסי, ורב יוחנן במעוין. אז נמשיך בגמרא, ורב יוסף בניגוד לרבא, ורב יוסף אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, לא שנו שהוא צריך להטות את החבית, ולא ניתן לטלטל האבן באופן ישיר אלא בשוכח, אבל במניח נעשה כיסוי לחבית. אז הוא הפך את האבן להיות כלי שמלאכתו בהתר, ואין שום בעיה לטלטל את האבן באופן ישיר. אמר רבא, נשים לב למבנה של השורות הבאות. רבא, שהוא החמיר מקודם, הוא אומר מוטווינן אשמייטן, זאת אנחנו נעלה קושיה על מה שאמרנו, ובשורות הבאות נראה אותו כיוון, אותו מבנה. רב יוסף, שהוא היה מקיל, הוא אומר מוטווינן אשמייטן הנביא קושיה שמראה ההפך, שיש להחמיר, ובשני המקרים האלו כל אחד, רבא יתרץ את הקושיה שהוא מעלה על עצמו, ורב יוסף יתרץ את הקושיה שהוא מעלה על עצמו. אומר הגמרא, אמר רבא שהוא החמיר במקרה של מניח, הוא קרא לזה בסיס לדבר אסור. מוטווינן אשמייטן, אנחנו מקשים על מה ש השמעתי מקודם, השמעתי, אומר רשי, על שמועה שלי שאמרתי במניח, שאני אמרתי, דיברתי, התייחסתי במניח, אין האבן נעשה כלי, כפי שהסברנו מקודם, שלפי רבם, רבמי, מי שמניח הוא הופך את החבית להיות בסיס לדבר אסור, וכאן נראה ההפך ממשנתנו. האבן שבקירויה, הנה אדם שם אבן בתוך אותו דלת יבשה, אם ממלאים בה ואינה נופלת, ממלאים בה, הנה אנחנו יכולים להשתמש בו, הוא לא הפך להיות בסיס לדבר אסור. וגם פה יש עניין של הוא הניח, והאבן הפך במשנה שלנו הפך להיות כלי. לא אומרים שהקיויה הוא בסיס לדבר אסור, והגמרא או רבא עצמו אומר ולא היא, אין כאן קושה. הטעם בעניין הקיויה שבמשנה, כיוון דהדקה, הוא הידק את זה, הוא מחובר היטב, הוא לא ייפול, שוויה דופן, הוא הופך להיות כמו דופן הדלת, מה שאין כן האבן שהוא הניח על החבית לא מהודק, הוא משוחרר, אם מתאים אותו ייפול. אמר רב יוסף שהקיב בעניין מניח אבן על החבית ומותבין אין השמייתן, נעלה קושה נגד מה שאמרתי. ובעניין הקיויה, המשך המשנה אמרה, אם לאו, אם האבן לא מחזיק מעמד, אם האבן ייפול מתוך הקיויה ולא יכול למלות בגלל שהקיויה עצמה צף, אין ממלאים בה. אם האבן לא נשאר שם בקיויה, אי אפשר להשתמש בו בקיויה לכלי מילוי מים. אז מה רואים כאן? שהנחת האבן אוסרת את הכלי. ואני אמרתי מכל, הנחת אבן על החבית לא אוסרת כלום, אלא עד הרבה האבן מותר בטלטול. ולא היא. אין כאן קושיה על מה שאמרתי מקודם. הטעם, כיוון דלא הדקה, ביטולי בטלה. אתה שם אבן בתוך קיויה בלי להדק אותו, אתה בעצם מבטל את הקיויה מתורת כלי. אומר רשי, ולא היא, לא קשה לי, דהתם, הועיל בלא קשירה, לא חזי למעלות, דה נפלה, האבן ייפול, והי לאו, אבל אותו בן אדם לא הדק את האבן, ביטולי בטלה, מתורת כלי, גלי דעתי, דה לא חשיב לה. אבל כיסוי חבית, הנחה, משמע לכלי, זה סיפור אחר לגמרי. מה עושים עם כיסוי? מניחים אותו, לא קושרים, לא, אין צורך לזה. וזה הנחה במכוון, כן הופך את אבן להיות כלי. ממשיך הגמרא, במאי כמפגעי? מה נמצא כאן בשורש המחלוקת בין רבי עמי ורבי אסי? מור סבר רבי עמי שהוא החמיר בעניין הנחת אבן על החבית, כדי להפוך את האבן להיות כלי בעינן מעשה, והנחת האבן הוא לא נחשב מעשה בגוף הכלי, בגוף האבן. ומור סבר רב אסי שהוא עיקר לא בעינן מעשה. על פי המשך הגמרא נראה לי לומר דה דקמה לא בעינן מעשה, היינו דה לא בעינן מעשה משמעותי, אלא דסגי במעשה כל דהו. ממשיך הגמרא, ויעזדו לתמיו, רב עמי ורב אסי הם עקביים, הם לשיטתם. וכאן אנחנו ממשיכים בנקודה ארוכה, כפי שמסומן בערך 8-9 שורות של הגמרא, להסביר מה זה עזדו לתמיו. ממשיך הגמרא, דחיית רב דימי, אמר רבי חנינה, ויעמי לה אמר רבי זירה, אמר רבי חנינה, נשים לב, יש כאן משולש, ועוד כמה שורות נראה עוד אחד. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, מחלוקת רבי חנינה ורבי יוחנן, עם רבי יהודה הנשיא, הצריך מעשה בהכנת אבנים. שוב פעם, אנחנו מדברים על דבר, על פעולה שנדרש או לא נדרש, כדי להתיר הדברים האלו בטלטול בשבת. אז ממשיך הגמרא, פעם אחת הלך רבי, כאילו רבי יהודה הנשיא, למקום אחד ומצא נדבך של אבנים. אנחנו הבלטנו את הביטוי הזה, נדבך של אבנים, ובשוליים הסברנו הכנת עצים ואבנים לטלטול. שלוש דעות במה היה המעשה עם רבי ותלמידיו. אז השלב הראשון, או הדעה הראשון, מדעה הראשונה, המעשה היה עם נדבך של אבנים. מה שהיא אומר, אבנים סדורות ומוקצות לבניין. ואמר, ממשיך הגמר ואמר, עדיין רבי אמר לתלמידיו, צאו וחשבו כדי שנשב עליהן למחר, ולא יצריכן רבי למעשה. מספיק שמתכוונים להשתמש באותם אבנים כמושב, ואז זה מספיק להטיל טלטול שלהם בשבת. אין צורך לאיזושהי מעשה. ורבי יוחנן אמר, הצריכין רבי למעשה. עכשיו אנחנו בסוגיה שלנו רוצים להתמקד בשיטת רבי יוחנן, כי אמרנו מקודם שרב עמי ורב אסי הם חוקים בתוך שיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שרבי דרש שיעשו מעשה. מי אמר להו? רב עמי אמר, צאו ולימדום, זה לסדר אותם מערב שבת, אמר להו. צאו ולימדום אומר רש"י, סדרו אותם ושיבום כדי שלא נצטרך להיגע בהם למחר. למה צריכים כאילו לעשות את הכל מערב שבת, וכל מה שנעשה ערב שבת הוא לא יתיר טלטולם בשבת, לפי שאין הזמנה במעשה כל דהו מועדת לאבן לעשותה כלי. ומה לעשות? אצל אבן אין איזושהי מעשה שאפשר לעשות באבן. אז צריכים להכין את הכל מערב שבת. ורב עמי לטעמי דאמר ליאל, אין אבן נעשית כלי בהנחה. וגם אם אתם כאילו יסדרו את האבנים, זה לא הופך את האבנים האלו להיות כלי. וממשיך הגמרא, רבי אסי אמר, צאו ושפשפום, אמר להו, זה מעשה כל דהו, ומספיק מעשה קטן כזה שלמחר יוכלו לסדר את האבנים. אין צורך לסדר אותם בערב שבת, כי השפשוף הזה מתיר. זה רבי אסי לשיטתו, שאמר מקודם שבהנחת האבן בלבד זה הופך אותו להיות כלי. איתמר, רבי יוסי בן שאול אמר, סבר של קורות הווה ולא אבנים. סבר של קורות, אומר רש"י, סבר סדר של קורות חדשות שמסדרים אותן לבניין כדי שלא יתעקמו. הסיפור שבו חלקו רבי חנינה ורבי יוחנן היה עם סבר של קורות ולא אבנים. רבי יוחנן בן שאול אמר, גשוש של ספינה הווה. מה זה גשוש? אומר רש"י, עץ ארוך שמגששים בו המים לפני הספינה לידה שהוא בעומקו, שתוכל ספינה ללך בהן, שלא שהספינה היא במים מספיק עמוקים בלי חול או אפר שיעצור את הספינה. משתמשים במקרה הזה, במקיל הזה שנקרא גשוש, למטרה הזאת, לוודא שהמים עמוקים ולא שהספינה לא ייתקע במשהו שיעצור אותו. מאנדי אמר גשוש, שהוא הכין את הגשוש לישיבה, כל שכן סבר, אז ודאי זה יהיה מה שנאמר בעניין הגשוש יהיה ודאי מספיק לסבר. ומה דאמר סבר? שנגיד רבי חנינה ליה לא הצריך מעשה, זה לגבי סבר, אבל גשוש קפיד עלי, אומר רש"י, קפיד עלי שלא יתעקם, ומייחד למקום ומקצה לי בידיים. ואפילו רבי שמעון אסור לטלטלו, זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו רבי שמעון מודה. הנושא שהופיע כאן בשוליים, ממשנתנו משמע דבעינן לקשור הזמורה לתפיח, כדי להתירו לשימוש בשבת. נימה מתניתין דלא כרבי שמעון בן גמליאל. נסביר את זה בהמשך ביתר בירור. המשנה אמרה זמורה שהיא קשורה, ואז אפשר למעלות בו דרכו את התפיח. אתה מחזיק בזמורה ומכניס את התפיח למים והכל בסדר. אבל המשנה דיברה על כך שהזמורה קשורה לתפיח. אומר הגמרא, מדייקת הגמרא, קשורה אין, לא קשורה לא. למה מעניתים ולא קשורים גם אין? דתניא,
חריות, ונשים לב שאנחנו מתחילים פה שאלה בערך חמש שורות. האם נאמר שהמשנה שלנו לא יסתדר עם רבי שמעון בן גמליאל דתניא? חריות של דקל שגדרן לעצים, לעצים כוונה לצורך הסקה, ונמלח עליהם לישיבה, ושינה דעתו שהוא רוצה לשבת על אותם חריות של דקל, צריך לקשור, כלומר לקשור אותם מערב שבת. רבי שמעון בן גמליאל אומר אין צריך לקשור. אז הנה, לפי רבי שמעון בן גמליאל, גם בלי קשירה מותר החוריות האלו בטלטול. אמר רב ששת, רב ששת עונה, לא צריכים להגיד שהמשנה שלנו הוא לא כרבי שמעון בן גמליאל, אפילו תמה רבי שמעון בן גמליאל, הכה במאי עסקינא שצריכים לקשור מחוברת באביה, הזמורה עדיין קשורה לגפן, היא מחוברת לאדמה. במצב כזה צריכים לעשות קשירה כדי להפוך אותו להיות כלי. הגמרא שואלת, אי אחי, כמשתמש במחובר לקרקע, יש איסור אחרת שימנע מאיתנו להשתמש בו, הרי הוא מחובר לקרקע, ויש איסור תשמיש בדברים המחוברים, כמו לטפס על עצים, להישען על עץ וכדומה. אז הגמרא עונה, למטה משלושה, אם זה למטה משלושה טפחים סמוך לקרקע, אז אין האיסור של שימוש במחובר לקרקע. ואותו סמורה היא תוך שלושה טפחים סמוך לקרקע. רב אשי אמר, אפילו תימה בתלושה, בזמורה תלושה, ובכל זאת רב שמעון בן גמליאל יחייב קשירה, גזירה שמא יקטום. אם הוא לא קשור לתפיח, יש חשש שהוא אולי הוא יבוא לקצר, אם הוא מרגיש שהזמורה ארוכה מדי, הוא יבוא לקצר אותו, וזה נקרא תיקון כלי, וזה בעיה בשבת. אז זה איסור של מכה בפטיש, וזה בניגוד לחוריות לשבת עליהם, שאין מקום לגזור שמא יקטום, ולכן במחשבה גרידה מספיק כדי להתיר טלטולם בשבת. פקק החלון, אמר רב רב חנן בר יוחנן, הכל מודים שאין עושים אוהל ארעי בתחילה ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. רש"י כותב שאין עושים אוהל ארעי לפרוס מחצלת על ארבע מחיצות, אתה יוצר גד על ארבע מחיצות קיימות, או על ארבע קונדסים, להיות צל לאוהל מנחמה. ודווקא גד, האיסור הוא דווקא עשיית הגד, ומה שתיארנו זה אוהל ארעי, זה לא מבנה קבוע, אבל מחיצה לאו אוהל, ובשרי לפורסה לצניעות כדמין בעירובין. אנחנו חוזרים לגמרא. אז לפי רבי יוחנן אין מחלוקת שאין עושים אוהל ארעי בתחילה, לא נחלקו אלא להוסיף. מחלוקת רבי אלעזר וחכמים בעניין פקק החלון הוא במקרה של תוספת. שרבי אלעזר אומר אין מוסיפים ביום טוב, אין צריך לומר בשבת, וחכמים אומרים מוסיפים בשבת ואין צריך לומר ביום טוב, ולכן לפי החכמים גם אם הוא אינו קשור ותלוי, מאחר שמדובר רק על להוסיף, וכך אומר רש"י בשורה האחרונה, להוסיף כגון שהיה מחצלת פרוסה עליהם וכרוכה ונשאר באוויר ולמחר פושטה דומיה, וזה העיקר בשביל הסוגיה שלנו, דומיה זה פקק. מה זה פקק? החלון שאתה מכניס את אותו דיק בחור שם, זה מוסיף באלמה הוא. עד כאן שיעורנו להיום.